כתוב בגמרא במסכת פסחים ובשולחן ערוך ברוחיים סימן תף כפתת, שכחודש לפני חג הפסח מתחילים לעסוק בהלכות הפסח. מרן הגאון רבי שלמה זלמן ליאובך זצ"ל היה נוהג תמיד בפורים להתחיל ללמוד עם משפחתו את הלכות הפסח. מה הטעם של ההלכה הזאת? אז יש לכל ההלכה פשט, רמז, דרש וסוד. הטעם הפשוט של ההלכה, יש הרבה הלכות לחג הפסח, כדי שאדם ידע היטב את ההלכות, ידע מה צריך להיזהר, מה צריך לקיים. אבל יש על זה על פי סוד עוד סיבה. כתוב בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל, שכל המצוות הקדושה שלהם נלקחת מתוך הקדושה של התורה. התורה היא השורש של כל הקדושות כולם, והמצוות שכתובות בתורה, כשאנחנו מקיימים את המצווה, אז אנחנו מקבלים את האור הרוחני של המצווה דרך האור הרוחני של התורה. אז כשאדם עוסק בתורה של חג הפסח, כבר לפני חג הפסח, אז הוא כבר מחבר את עצמו לאורות של חג הפסח, ואז בפרט בחג הפסח עצמו, האורות באים הרבה יותר חזק. הגר"א מווילנה כותב בביאורו לספר הזוהר, שכשאדם מקיים מצווה, אדם לפני שמקיים את המצווה יגיד, הריני בא לקיים את המצווה כמו שכתוב בתורה, כדי שבדיבור שלו הוא יחבר את המצווה לתורה. כל כך חשוב החיבור של המצווה לתורה. אז כשאנחנו עוסקים עכשיו בענייני חג הפסח, אז גם זה כבר ממשיך עלינו את הקדושה העצומה של חג הפסח, ועוד יותר מזה, זה גורם שבחג הפסח עצמו הקדושה תבוא עלינו הרבה הרבה יותר בעוצמה חשובה. ההלכות של חג הפסח, ההלכה הבסיסית של חג הפסח זה האיסור של חמץ, איסור אכילת חמץ. מלבד זה, יש גם איסור שהימצאות חמץ. לא מספיק שאדם לא אוכל חמץ, צריך גם שאדם יבער, יחלה את החמץ מביתו, שלא יישאר שום חמץ בבית. יש אפילו יותר מזו, בליל י' ד', לילה לפני פסח, עושים בדיקת חמץ, בודקים לאור הנר, לוודא שלא נשאר בטעות בשום מקום איזה חמץ. האיסור היותר חמור זה האיסור לאכול חמץ, זה הרבה יותר חמור. אבל גם האיסור שיהיה חמץ, זה גם עבירה דאורייתא. יש חובה מן התורה לבער את החמץ לפני פסח. וכבר בערב פסח, משעתיים לפני חצות היום, שעתיים זמניות לפני חצות היום, כבר אסור לאכול חמץ. ושעה לפני, שעה זמנית לפני חצות היום, כבר מבארים את החמץ, אפילו קצת לפני כן. מה השורש של מצוות הפסח? השורש של מצוות הפסח זה זכר ליציאת מצרים. אומר הרמב"ן בפירושו לתורה בסוף פרשת בו, שהתורה ציוותה עלינו הרבה הרבה דברים לעשות זכר ליציאת מצרים וזכר לניסים הגדולים שהיה בתקופה היא של יציאת מצרים. מה הסיבה שכל כך הרבה מצוות התורה נתנה לנו במטרה הזאת? אז יש כאן כמה וכמה חלקים. החלק האחד, צריך לדעת כלל גדול שיש בכל מצווה שהיא זכר לאיזה נס. אומר האריזל, האריזל היה חי לפני כ-450 שנה בעיר צפת, הוא היה ראש המקובלים של כל הדורות האחרונים. עיקר תורת הקבלה שיש בידינו היום זה תורתו של האריזל, שנמסרה על ידי תלמידו רב חיים ויטל זצ"ל, שהיא פירוש לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, ושל שאר המקובלים, זה רבי נחמן בן הקנה בספר הבאיר, ועוד מקובלים. אומר האריזל, כל נס שהשם ברוך עשה לעם ישראל בכלל, ויציאת מצרים בפרט, הצורה של העניין הייתה כך. הקדוש ברוך הוא הביא אור רוחני, בעוצמה חזקה מאוד, על הנשמות של עם ישראל, ועל שורשי הנשמות של עם ישראל. וכתוצאה מזה, נעשו הניסים. כל המצבים שלנו כאן בעולם הזה תלויים במצבים של האורות הרוחניים שמגיעים לנשמותינו ובעולמות העליונים לשורשים של נשמותינו. לכל אדם, מלבד שיש לו את הנשמה שיש לו כאן בעולם הזה, יש לו שורש של נשמה בעולמות העליונים. זה דבר שאריזל מבאר אותו באריכות בספר שער הגלגולים. גם היה רב מנחם ציוני זצ"ל לפני בערך 700 שנה. יש לו ספר פירוש הציוני על התורה, ויש לו עוד ספר בשם צפוני ציוני. הספר צפוני מלשון סודות. אז גם בספר צפוני ציוני הוא מעריך לבאר את העניין. שלכל אדם מלבד הנשמה שיש לו כאן בעולם הזה, יש לו שורש של נשמה בעולמות העליונים. והמצבים של האדם בעולם הזה תלויים בכמות האורות, או חס וחלילה ההפך, שיש לשורשי נשמתו בעולמות העליונים. כשהקדוש ברוך הוא עשה את הנס של יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הביא אורות עצומים על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל. בכל שנה ושנה, בתאריך הזה של חג הפסח והסמוך לזה, הקדוש ברוך הוא מביא אורות מאותה בחינה של האורות על נשמותינו ועל שורשי נשמותינו. וכמה שהאדם יותר זהיר במצוות של חג הפסח, כמה שאדם בכלל יותר מתחבר בתקופה של חג הפסח להשם יתברך, אז האורות האלו באים עליו בצורה יותר חזקה ומתמזגים בצורה יותר טובה עם נשמתו. זה הסבר אחד לציוויים הרבים שיש לנו בהקשר לחג הפסח ודרך יציאת מצרים, כדי להביא עלינו כמה שיותר מהאורות האלו, שהאורות האלו עוזרים לאדם בכל ענייניו, ממש ממש בכל העניינים. כתוב בזוהר על על אכילת מצה בפסח, שזה מחלה דאסוותא, זאת אומרת אוכל שמרפא. אכילת מצה, כשאדם אוכל בפסח, כשאדם שומר את עצמו לא לאכול חמץ ולאכול מצות, האכילה הזאת מביאה לאדם בריאות, מביאה לאדם אור רוחני שעוזר לו בכל העניינים. לכן מאוד מאוד חשוב להדר בכשרות של המצות. יש הרבה סוגי הכשרים. יש אחד שמקפיד כל השנה על הכשרים יותר מודרים, יש אחד פחות זהיר. אבל מה שנוגע לכשרות של המצות, כל אדם ייקח את המצות הכי הכי מהודרות שיש. כל אחד יברר איזה הכשר, אני לא רוצה פה בשידור להיכנס לפרטים של שמות של הכשרים, כל אחד יברר איזה הכשר הכי הכי מהודר, ויקח את המצות מההכשר הכי מהודר. כעת יש הרבה פעמים שגם באותו הכשר יש שני סוגים, יש מצות שמורה משעת קצירה, ויש מצות בלי הידור הזה. מאוד חשוב לקחת מצות שמורה משעת קצירה. כדאי מאוד לכל הפסח לקנות מצות שמורה משעת קצירה, שכבר משעה שקצרו את זה, נזהרו שלא יבוא על זה שום טיפה של מים. למה כל כך חשוב העניין? כי כיום המציאות היא שבתקופה של הקציר, באזור חודש סיוון, יער סיוון, לפעמים יורד גשם. ואם יורד גשם אחרי שחתכו את את השיבולים, אז זה מחמיץ את הגרעינים. אבל יתרה מזו כתוב בשולחן ערוך. אפילו כשהשיבולים עוד מחוברים, אם כבר זה גמר לצמוח, גמרנו, זה לא צומח יותר, השיבולים כבר גם לגמרי גמורים, ויורד על זה גשם, זה גם כן מחמיץ. מה, כשהשיבולים צומחים באמצע הצמיחה ויורד גשם, זה לא מפריע, זה לא מחמיץ. אבל אם כבר השיבולים גמרו לצמוח, רק אין לו זמן לקצור אותם, אז הוא עוד לא קצר וזה נשאר מחובר לאדמה, אם יורד גשם זה מחמיץ. אותם אלו שכתוב שמורה בשעת קצירה, אז הם מבררים היטב כשהם באים לקצור, אם ירד בימים האחרונים גשם, אם זה כבר גמור וירד על זה גשם, אז הם לא לוקחים מזה, הולכים קוצרים שדה אחרת. אז מאוד חשוב, גם יש עוד סיבות, אבל זו הסיבה החמורה ביותר, שלכן חשוב לכל הפסח לקנות מצות שמורה משעת קצירה. כעת חוץ מהמצות, השמורה משעת קצירה, לא לקנות שום דבר אחר שעשוי ממיני דגן. לא כדאי, אני לא אומר שאסור, לא כדאי. בשום אופן לא כדאי. יש דברים שממש אסור, יש דברים ש... גם דברים שהם עם הכשר לפסח, חוץ מהמצות, כל דבר אחר שעשוי מדגן עם הכשר לפסח, זה לא הכשר חלק. לא פשוט הדבר, זה תלוי במחלוקות, בשיטות, אז לכן כדאי מאוד מאוד להתרחק מזה. כשכל מה שקשור למוצרי דגן, אך ורק המצות, השמורה משעת קצירה שקונים לפסח. דברים אחרים, תחכה שבוע, אל תאכל מיני דגן, יש מספיק מה לאכול, כל מיני דברים, תקראתי איזה סוגים שאתה רוצה, של דגים, של ירקות, של מה שתרצה, אבל לא מיני דגן. גם אם יש על זה הכשר לפסח, זה לא הכשר מוסכם. חוץ מהמצות, אין דבר שממיני דגן שזה הכשר חלק. אז מאוד מאוד חשוב הזהירות הזו שאמרנו. על כל פעמים נחזור עכשיו בלי נדר לסיבות של חג הפסח. הסיבה אחת אמרנו שעל ידי הזהירות שאנחנו עושים באיסורים של חג הפסח לא להיכשל ולקיים את המצוות, יש לנו בליל הסדר רשימה ארוכה של מצוות, זה מחבר אותנו לאורות הרוחניים שבאים מסוג האורות שמכוחם היה יציאת מצרים, שכל שנה ושנה בתאריך הזה מתחילים להאיר וחיזוק האורות בחג הפסח עצמו. דבר נוסף, אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, כל מה שקורה בעולם זה בעצם ניסים. כי הקדוש ברוך הוא מהווה כל רגע את כל העולם כולו. היום יש ביקוש גדול בעולם לתורת הקבלה. בכל העולם. יש היום בכל האוניברסיטות ברחבי העולם, או כמעט בכל האוניברסיטות, יש לימודים מאוד חזקים של קבלה. אבל, לצערי הגדול, ברובם, את השורשים המרכזיים של הקבלה אין להם בכלל. הם מסביב לא נכנסים לקבלה עצמה. השורש המרכזי של הקבלה עצמה זה ארבעה ידיעות שמבוארות בספרי, בצורה, המקום שבו הן מבוארות בצורה הכי חזקה, זה בספרי הרוקח. היה לפני כבערך 800 שנה, רב לזר מגרמיזה זצ"ל, הוא היה גר בוורמייזה, והוא חיבר סדרה של ספרי קבלה. הוא מי שהכי לקח לעצמו רשות, הוא היה בר סמכה לעשות כזה דבר, לגלות בכתבים שלו גם דברים שאחרים נמנעו מלגלות. הרמב"ן, הרמב"ן, אני אומר עם נון בסוף, יש הרמב"ם עם מם בסוף, זה רבי משה בן מימון, ויש עם נון בסוף, זה רבי משה בן נחמן. רבי משה בן נחמן, הרמב"ם, הרמב"ן, שהיה חי לפני בערך 750 שנה, קצת יותר, זאת אומרת, הוא נפטר לפני בערך קצת פחות מ-750 שנה. הוא היה בערך בזמנו של הרוקח, קצת יותר מאוחר ממנו. אז הוא מצטט במכתב קטעים מתוך ספרי הקבלה של הרוקח, והוא כותב שלבבו נע כנוע עצי היער מפני הרוח, מפחד שהוא מעלה כאלו דברים על הכתב. עד כדי כך זה סודות נשגבים. מה הדבר הכל כך נשגב הזה? שהשם יתברך נמצא בכל מקום בעולם ללא יוצא מן הכלל. כמו שלפני בריאת העולם, היה רק את עצמותו התברך, לא היה שום דבר אחר בעולם, ולא היה שום מקום פנוי, היה השם התברך, ממלא הכל, אין סוף. גם אחרי בריאת העולם זה נשאר אותו דבר, רק יש הסתרה שאנחנו לא רואים את זה. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר רב חיים וולונטיין ספר עדן שחיים בצורה כזאת, שכל רגע הוא מהווה אותו. אם הוא היה רוצה להחריב אותו, הוא לא צריך להחריב אותו, רק להפסיק לברוא אותו. אם לבוא לסדר את הידיעות הבסיסיות של תורת הקבלה, הם ארבעה. חשוב מאוד לזכור את הארבעה הדברים אלו. לא את כולם קל להבין, אבל בכל אופן נאמר אותם. הראשונה, כל מה הפעולות שנעשות בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא המפעיל אותם. אין כוח אחר שמפעיל את העולם חוץ מהשם יתברך. מפעולה גדולה מאוד, כמו אם היה איזה מלחמת העולם, ועד לפעולה קטנה שאתה רואה ציפור פורחת באוויר. כל הפעולות, השם יתברך הוא המפעיל אותם. זה דבר ראשון. דבר שני, כל המציאות שקיימת בעולם, כל רגע השם יתברך מהווה אותה. אז הדבר הראשון זה הפעולות שנפעלות בעולם, השם יתברך הוא המפעיל אותם. הדבר השני, המציאויות שקיימות בעולם, אפילו לא פעולות, מציאויות קיימות, הקדוש ברוך הוא מהווה אותם. זה נכון בכלל ובפרט, בפרט על האדם עצמו. כל פעולה שאדם עושה, בעצם השם יתברך הוא המפעיל אותו. עצם הקיום של האדם, השם יתברך מהווה אותו. כשאדם מתבונן בזה, זה יוצר לו רגשות של קרבת השם. כל רגע השם יתברך מהווה אותי, מפעיל אותי. אבל מעבר לזה, זה שתי ידיעות על החומר שבעולם, שהמציאות שלו והפעולות שלו, זה הקדוש ברוך הוא המפעיל אותם. אבל יתרה מזו, השם יתברך נמצא בכל מקום. ועוד דבר, חוץ מהשם יתברך, אין שום דבר בר קיימא בעולם. כי כל הדברים שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא מהווה אותם כל רגע, אם הוא, על העתיד הוא עוד לא יצר אותם, אז הם כאילו לא קיימים. גם עכשיו הרגע הזה שהם קיימים, זה לא קיום עצמאי, זה השם יתברך מהווה אותם. על הזמן הבא, הם עוד לא קיימים בכלל. אז יוצא שהם דברים בלתי ממשיים. הדבר היחידי הממשי שיש בעולם, זה השם יתברך. אומר רב חיים וולוז'ין, זה צהל בספר נפש החיים. הוא מעריך לבאר את זה, את כל ארבעת הדברים האלו שאמרנו. ושם בשער ג' פרק י' ב' הוא כותב, שלחשוב את הדברים האלו, להאמין בהם, להיות שקוע בהם, להיות דבוק בהם, זה סגולה נפלאה לפעול ניסים למעלה מדרך הטבע. האנשים מחפשים כוחות, איך משיגים כוחות על-טבעיים. יש כמה וכמה דרכים בדבר הזה, איך להשיג. דיברנו על זה כמה פעמים. אפשר לראות את זה גם כתוב בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה בחוברת הרביעית, נקראת מדרכי העלייה. היא באה להסביר איך משיגים כוחות על-טבעיים. גם מה שדיברנו עכשיו כתוב שמה ועוד דרכים אחרות. אבל מהדרכים המרכזיות, אולי המרכזית שבכולם, זה דבקות המחשבה בארבעה הכללים האלו שאמרנו עכשיו. כל מה שקורה בעולם, השם יתברך הוא עושה אותו. כל מה שקיים בעולם, השם יתברך הוא מהווה אותו. השם יתברך נמצא בכל מקום, ממש שלא יוצא מן הכלל. נמצא פה כמו ברקיע השביעי. וחוץ מהשם יתברך, אין שום דבר אחר שהוא ממש קיים. כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים למעלה מדרך הטבע, בגלוי, זה גורם לבני אדם להרגיש את ארבעת הדברים האלו שאמרנו. אבל גם כשהעולם מתנהג כביכול בדרך הטבע, זה השם ברוך מפעיל אותו. רק אז בני אדם לא מבינים את זה כל כך. אומר הרמב"ן, התפקיד של האדם ללמוד מהניסים הגלויים על הניסים הנסתרים. כשיש נס גלוי להבין, או יש נס גלוי, מה אנחנו רואים? השם יתברך מנהל את העולם. השם יתברך מהווה את העולם. הוא פה, הוא ואין, ואין מבלעדיו כלום. אז גם כשהעולם נראה מתנהל כדרך הטבע לדעת, לא, זה השם יתברך מפעיל אותו. המילה הטבע, עם הידיעה בהתחלה, בגימטרי האלוקים. כי השם מהווה את הכל בכל רגע. ניסים גלויים נעשים על ידי שם הוויה, ניסים נסתרים נעשים על ידי שם אלוקים. לכן הטבע שהוא ההסתרה של יד השם, אז הוא בגמטרי האלוקים. אז אומר הרמב"ן, אנחנו צריכים לשנן הרבה את יציאת מצרים, כדי שהניסים הגלויים יעמדו מול עינינו, וזה יגרום לנו להבין גם את הניסים הנסתרים. וכשאדם עושה את זה, אדם זוכה לניסים גלויים. כתוב בגמרא במסכת תענית, על רבי חנינא בן דוסא, שהוא היה עושה הרבה מאוד ניסים גלויים. אומרת המשנה בסוף מסכת סוטה, שמשנפטר רבי חנינא בן דוסא, בטלו אנשי מעשה. אומר רש"י, הוא לא השאיר אחריו מישהו שעושה כל כך הרבה ניסים מופלאים, ושיכול להגיד בביטחון מלא, יהיה ניסים. מופלאים כאלו. עד כדי כך הדרגה שלו הייתה גבוהה, שאפילו בזמן התנאים הוא היה יחיד בדורו. זה משנה מפורשת, שהמשנה אומרת על זה שכשהוא נפטר, בטל הכוח הזה. מאיפה הוא שאב את הכוח הזה? אז כמובן זה דבר ארוך להסביר, אבל אחד הדברים המרכזיים מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים. כתוב בגמרא, בין הסיפורים שמסופרים עליו שם, שפעם אחת הוא בא הביתה בליל שבת, והוא רואה את המשפחה עצובים. שאל אותם, למה עצובים? בשבת יש מצווה לשמוח. אמרו לו, הם פשוט בטעות הדליקו את הנרות שבת במקום בשמן, בחומץ. וחומץ דולק זמן קצר, אז תכף יכבה הנרות, וחושך אפלה קשה ככה בליל שבת. הוא אמר, תפילה קצרה, מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק, ואז החומץ דלק עוד יותר משמן. עד מוצאי שבת החומץ דלק. הם הכינו נר רק ללילה, דלק עד מוצאי שבת. נשאלת השאלה, למה הוא היה צריך להגיד מי שאמר לשמן והדלק? שיגיד יהי רצון שהחומץ ידלק. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, הוא בא ללמד אותם מה הסוד הקסם של הכוחות שלו. מאיפה הוא לוקח כזה כוח לעשות ניסים כאלו פלאים ולהיות בטוח שזה יהיה? התשובה, כשהוא רואה שמן דולק, הוא לא רואה שמן דולק. הוא רואה מי שאמר לשמן והדלק. כשאדם עובר על יד כוס עם שמן ושלהבת דולקת, מה הוא חושב? יש פה שמן, אז השלהבת דולקת. אבחן מנדוסה לא ככה את זה. אמר, אני רואה פה, השם יתברך אומר לשמן שידלק. מי שככה מרגיש, אז ההסתרה בטלה לגביו. אז הוא יכול להתפלל ברגע יהי רצון שהחומץ ידלק, וזה דולק עוד יותר טוב משמן. כמה שאדם יותר מרגיש ממוחש, שגם הדברים הטבעיים ביותר, זה יד השם, זה רק מהשם. אז על ידי זה, הוא יותר יכול לזכות לניסים ונפלאות. אז חג הפסח, שהוא זכר לתקופה של הכי הרבה ניסים שהיה בעולם באיזה מהתקופות. אז הוא ציווי להזכיר לנו את התקופה הזאת, כי כמה שיותר נזכור את זה, יותר יהיה לנו חיזוק להבין שכל מה שקורה בעולם זה ניסים. הכל זה רק מהשם. כשאדם מרגיש את זה, הוא מחובר להשם חזק מאוד. כמו שאנחנו יודעים, התורה מתחלקת למצוות שבין אדם לקום, למצוות שבין אדם לחברו. בחגים, שזה נקרא בתורה מקראי קודש, זאת אומרת, בחגים אנחנו יותר קרובים להשם יתברך, התורה מצווה אותנו יחד עם זה, גם להיות יותר טובים במצוות שבין אדם לחברו. כתוב בתורה, בחומש דברים בפרשת ראה, את הציווי של החגים, של פסח ושבועות וסוכות, אומרת לנו שם התורה, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. התורה מזהירה אותנו, כשאתה שמח בחג, לא רק אתה והמשפחה שלך, תחשוב על הנצרכים, תחשוב על המסכנים. הלוי, הגר, היתום והאלמנה. והרמב״ם, בהלכות יום טוב, כותב לשונות חריפים מאוד. אומר הרמב״ם, אם אדם מקיים את המצווה לשמוח בחג, עושה סעודות למשפחה, שמחים, עליזים, אבל רק הוא דואג למשפחה שלו. הוא לא דואג גם לעניים. אומר הרמב״ם, זה לא נחשב שמחת מצווה, זה שמחת קרסו. זה לא מקדש אותו, אלא ההפך מזה רחמנא ליצלן. וכל כך למה? התורה מצווה אותנו ללכת בדרכי השם יתברך, והלכת בדרכיו. מה זה והלכת בדרכיו, אומרת הגמרא? מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון. אם אדם רוצה להידבק בשם ברך, הוא צריך להידבק גם במידת ההטבה של השם יתברך. כמה שיותר להטיב לבריאות. יש דבר שנקרא גילוי אליהו. מה עניינו? היה צדיקים נשגבים שזכו שאליהו הנביא מתגלה אליהם. כמו שכתוב בתנ"ך בספר מלכים ב' בפרק ב', אליהו הנביא לא מת, הוא הלך חי לשמיים. אומרת על זה הגמרא בכמה מקומות, שהיו חכמים שהיו זוכים, שהיה מתגלה אליהם הרבה. יש ספר בשם תנת ואליהו, מבואר בגמרא במסכת כתובות, בפרק אחרון, שזה הדברים שאליהו הנביא היה מתגלה לרב ענן. רב ענן היה מחכמי הגמרא, והרב ענן היה כותב מהדברים שאליהו הנביא לימד אותו, ומזה הספר תנת ואליהו. אז כמובן, כל אחד רוצה לזכות לזה, אבל זה לא קל. צריך להיות דרגה רוחנית מאוד גבוהה לזכות לגילוי אליהו. בפרט לזכות לגילוי שהרבה פעמים הוא מתגלה אליו. אז יש מסורת שאחת הדרכים לזכות לזה, אם אדם 1,000 לילות רצופים, ער, לא יושן, ועוסק בהתמדה רבה בלילה בתורה, אדם על ידי זה מאוד יכול לזכות לגילוי אליהו. הייתי פעם אצל צדיק גדול, קראו לו רב יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל. הוא סיפר לי, היה לו חבר בשם רב יוסף ויינשטוק זצ"ל. שניהם היו מגדולי הצדיקים הנסתרים. אז רב יוסף ויינשטוק זצ"ל כתב לו מכתב פעם, שהוא אוחז כבר, לא זוכרים, 700 וכמה או 800 וכמה לילות רצופים של לא לישון, רק להתמיד בתורה, רוצה להגיע 1,000. אז הוא הרגיש כבר נחלש. אז הוא כתב לו מכתב, הוא ככה הוא שמר את זה בסוד שהוא עושה את זה, אבל בגלל שהוא ראה שהוא צריך עזרה, אז הוא כתב לו מכתב שהתחנן בתפילה עבורו, שהוא יצליח להגיע עד 1,000. אז יש סיפור, אני לא יודע אם הסיפור שאני הולך עכשיו לספר הוא סיפור נכון, או שהוא יותר בבחינת משל, אבל זה סיפור מפורסם, שהיה פעם צדיק שביקש לרב שלו שהוא מוכרח רוצה את גילוי אליהו. אז הרב שלו אמר לו, תעשה את העצה הזאת 1,000 לילות להישאר ער. טוב, לילה מגיע 100, 200, הלאה, 800, 900, 990, 95, 99, הגיע הלילה 1,000. הוא נכנס לבית נדרש ללמוד, אוי, הוא רואה איזה מלחמה. יש כלל שכמה שיש יותר קדושה, עלול להיות חס וחלילה יותר מלחמה לצד מצד שני. איזה גשם סוער ואיזה קור. בבית מדרש לא היה תנור. טוב, סגר היטב את כל החלונות, את כל הדלתות, שלפחות יהיה אטום מהרוח. והיה לומד, יושב לומד, עומד לומד. ובחוץ גשמים, ברד. והוא מחכה לקראת סוף הלילה לראות את אליהו הנביא. מגיע שעה לפני עלות השחר, הוא שומע דפיקות חזקות בדלת. הוא הולך לשם, משם. אומר, יהודי מסכן שאין לי איפה, באתי בדרך ברגל, דרך היער, אין לי איפה לישון, אין לי איפה להיות, קר פה, תפתח לי, אני רוצה להיכנס להיות איתך. הוא עושה חשבון, הוא עכשיו ייכנס, יתחיל להגיד לי, לדאוג לו, להביא לו אוכל, לפטפט איתי וככה וזה, ומה, אני 1,000 לילות ילך לאיבוד, אני עכשיו צריך לתת אליהו הנביא. צד שני, היצר הטוב, אומר לו, איך אתה מתחזר אליו, אדם כזה מסכן? אתה פה, קשה לך בקור בבית מדרש, הוא בחוץ, בגשם, בברד. היה לו מלחמה פנימית. היצר הרע לצערנו התגבר עליו. הוא לא פתח את הדלת, המשיך ללמוד בהתמדה, בשקידה. ואליהו הנביא לא הגיע. טוב, בבוקר אחרי תפילת שחרית, הוא הולך לרב שלו, אומר, כבוד הרב, עשיתי את העצה שלך 1,000 לילות, ולא הגיע אליהו הנביא. אומר לו, אני לא חושב שאתה צודק, בטוח שהוא הגיע. הוא אומר, אני אומר לך, הוא לא הגיע. הוא תספר לי איך עבר עליך הלילה. הוא סיפר לו מתחילת הלילה, איזה מסכת למד, איזה זה, עד שיגלה סיפור שהוא דפק על הדלת. אמר לו, הרב, זה היה אליהו הנביא. הוא התחיל לאכול את עצמו, איך הוא עשה כזה שטות לא לפתוח לו. עד שהוא רצה ללמוד מאליהו הנביא, היה לו הרבה שאלות חמורות לשאול אותו בסודות התורה. אומר לו, הרב, זה נכון שאתה צודק, זה עצוב מאוד הפספוס הזה, אבל תדע, אמנם לראות אותו, לא ראית אותו, אבל הוא לימד אותך לימוד גדול. הוא אומר, מה לימוד? לא, בכלל לא למדתי איתו. הוא אומר, הוא לימד אותך שמלהתאכזר על יהודי מסכן שעומד בגשם, לא דרך זה תלמד מאליהו הנביא. הלימוד הזה, גם הלימוד הזה שווה מיליונים. אנחנו צריכים לדעת מצד אחד, התפקיד שלנו, כל אחד להתקדם ברוחניות, להתקרב להשם בכל לב, בכל נפש. אבל יחד עם זה תמיד, לחפש איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לרחם על המסכנים. וכמה שאדם יותר עולה, יותר ויותר לעזור למסכנים. לכן בחגים, שהם מקראי קודש, שזה הזמן שבהם אנחנו יותר קרובים לשן ברח, אז בחגים התורה מצווה אותנו במיוחד לעזור למסכנים. תמיד צריך לעזור למסכנים, בפרט בחגים. ולכן, תקנו הקדמונים, להשתדל בלי נדר, כל אחד לפי יכולתו בלי נדר. לפני חג הפסח לתת, קוראים לזה קמחא דפסחא, כי בעבר המציאות הייתה שהעניים לא היה להם קמח להפות מצות, היו, כל אחד היה מביא למאפייה, כך היה זנוע הסדר הדברים, כל אחד היה מביא את הקמח שלו למאפייה ואופים לו את זה. לא כמו היום שקונים מצות מוכנות. אז העניים לא היה להם כסף לקנות קמח, אז היה קמחא דפסחא, היו מחלקים להם קמח. אבל זה הפך להיות ביטוי לשון, שהעזרה לחג הפסח לנצרכים מכונה ככה. כל אחד יקרא על זה איך שהוא רוצה, אבל להשתדל כל אחד לפי יכולתו כמה שיותר לעזור. יש כאלו שאין להם אפשרות, עצמם עניים. אז השתדלו אם הם יכולים, לפי יכולתם, להטרים מישהו עבור המסכנים. דבר, הזכרתי קודם את הרב ליבוביץ, זיכרונו לברכה, הצדיק גדול. כשאני הכרתי אותו, הוא היה עני מרוד. אז הוא אמר לי, הוא סיפר לי על עצמו, הוא אומר, הוא כמעט לא יכל לתת. הוא אומר, מהקצת שהיה לו הוא היה נותן, אבל בכמה הוא יכול לתת. הוא אומר, אבל מה כן היה? אומר, היו מארחים אותו לשבת באיזה מקומות. אומר, אז תמיד היה משתדל להפציר שיכניסו עוד אני יחד איתו. אותו היו בשמחה מארחים, כי ידעו שהוא צדיק גדול, יודע הרבה תורה, גם שהוא היה נסתר, אבל היו שידעו. אבל הוא היה רואה מסכנים שאף אחד לא רוצה אותם. זה היה משכנע, אתה רוצה להביא אותי אליך לאכול סעודת שבת? בתנאי שתביא גם איתי את... אז אתה רואה את המסכן הוא שם, תביא גם אותו יחד איתי. אומר ככה, זה היה לו לא נעים, אורח מכניס אורח לא נעים. אומר, מה אכפת לא נעים? העיקר הוא עזר למסכן. כל אחד בדרכים שלו, ביכולות שלו. בסוף ימיו של הרב ליבוביץ' כבר אנשים הכירו אותו, היה הרבה אנשים שרצו לעזור, לשמוח, אז הוא היה כבר מחלק כמויות גדולות של אוכל כל שבת. היה מטרים, היו המקורביו משיגים, היה מחלק כמויות גדולות מאוד של אוכל כל ערב שבת. אבל לכל פנים, כל אחד, לפי יכולתו, לפי המציאות שלו, תמיד לראות איך לעזור לשני. ולפעמים העזרה, בעידוד, מילה טובה, יכול גם לעזור לשני. ודבר, והכי חשוב, לא לצער את הזולת. לפעמים האדם אומר לשני מילה קשה, והשם ישמור כמה זה פוגע בהו, כמה זה חודר לתוך ליבו. אני מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, כמה צריך להיזהר מזה. לא תמיד זה קל, הרבה פעמים יש ניסיון מהשמיים, דווקא כשאדם כל כך טרוד, כל כך עכשיו לא יכול, ממש הכל כל כך דחוק בזמן, איזה דברים חשובים, פתאום בא איזה נודניק אחד בדיוק וזה, והוא באמת לא צודק, הוא באמת לא בסדר שהוא בא ומפריע, אבל אתה תשתדל כמה שיותר בסבר פנים יפות, לא לפגוע בו, לא להעליב אותו. תמיד למצוא את ההצעה, איך לעודד, איך לשמח. אמר לי פעם רב חשוב, זכרונו לברכה, רב משה קופשיץ, קראו לו, הוא היה תמיד משמח את הבריות. הוא אמר לי, אתה לא יודע, כשאתה רואה אדם מולך, איזה שברון עלול להיות שיש לו בלב. אתה רואה אותו רק בא אליך, אתה לא יודע איזה חבילה שהוא סוחב על הכתפיים שלו. איזה צער, איזה עוגמת נפש, מי יודע מה יש לו. אז כמה צריך להיזהר, אם אתה אומר לו מילה קשה לפעמים, זה לא המילה הזאת. זה, את כל הצער שיש לו, זה דוחף לו את זה יותר עמוק לתוך הלב. לעומת זה, אם אתה משמח אותו, אתה עושה מצווה גדולה מאוד. כתוב מהגר"א בשם הגר"א מווילנה, שלשמח את הזולת, זה מהמצוות הכי גדולות שיש. הגמרא מספרת במסכת תענית, על אחד מהחכמים של זמן הגמרא, קראו לו רבי ברוקה, שהוא היה רגיל לפגוש את אליהו הנביא. אז פעם הוא היה באיזה מקום, הוא שאל את אליהו הנביא, האם אתה רואה פה אנשים שהם בעלי דרגה גדולה, יש להם עולם הבא משהו מיוחד? אז הוא הצביע לו על שתיים. אז הוא חקר עליהם לדעת מה המצווה שהם כל כך מיוחדים בה, שהם כל כך יותר מאחרים. הם היו מאוד מיוחדים בלשמח את את הסובלים. היו רואים אנשים סובלים תמיד, הם מחפשים איך לעודד אותם, איך לשמח אותם. אז זה אדם צריך תמיד בית צמוד. כמה שיותר להתעלות, גם בין אדם מקום, גם בין אדם לחברו. מצד שני, לא מספיק שאתה מתעלה רק בין אדם לחברו. אדם צריך להתעלות יחד עם זה, גם בין אדם מקום. ולכן את הציוויים של העזרה לזולת התורה כתבה לנו בלשון של והלכת בדרכיו. זה צריך להיות מתוך חיבור אל השם יתברך. ואז גם יש שורה ברכה במעשיו של האדם. אדם רוצה לעזור לזולת, לא מספיק שהוא ירצה. צריך שבאמת הדברים שהוא עושה יפעלו את פעולתם. זה צריך סיוע שמיימי. כמה שאדם יותר דבוק בהשם, יותר קרוב להשם. אז על ידי זה שורה יותר ברכה גם במצוות של בן אדם לחברו שהוא עושה. השם יעזור שנזכה כולנו בעזרת השם לקבל את חג הפסח בקדושה וטהרה, בכשרות ובהידור, בשמחה ובטוב לבב. לצערנו הרבה פעמים מתוך התרחות והכנות לחג הפסח נהיה בבית מריבות, זה צועק על זה, זה צועק על זה. להתרחק מזה מאוד מאוד. מאוד מאוד להיזהר שזה לא יקרה. צריך לדעת כלל גדול. כתוב באריזה על שעל די כעס והקפדה, חס וחלילה, עלול להתחלף הנשמה של האדם. כי יש לאדם את הנשמה הבסיסית שלו, ויש חלקים של נשמה חדשים שאדם, אם אדם זוכר, מתווספים אליו. אז מבואר באריזה על שהחלקים שמתווספים, יותר בקלות עלול להיות שהם יברחו ממנו על ידי כעס. אז הרבה פעמים שאדם רואה שיש לו פתאום איזה ניסיון לכעוס על משהו, הסוד של העניין הוא שמהשמיים עכשיו הוא עומד לקבל נשמה חדשה, חזקה שיכולה לעזור לו מאוד מאוד, וכוחות רע רוצים לגנוב את זה, אז הם מנסים להכשיל אותו בכעס. לכן מסופר בגמרא במסכת גיטין דף נ"ב עמוד א', על שתי אנשים שכל ערב שבת היה מזדמן להם מריבות וקטטות. וזה מה ידוע שבהרבה מקומות בערב שבת אחרי צהריים מזדמנים מריבות. אז הם חושבים, כן, כנראה, כי טרודים, עסוקים. זה ההסבר הטבעי של זה, אבל יש כל דבר גם הסבר למעלה מהטבע. כי יש דבר שנקרא תוספת נשמה שאדם מקבל בשבת, ואפשר לקבל את זה כבר לפני שבת, זה הרבה פעמים נכנס, אז כוחות רע רוצים לחטוף את זה, אז לכן יש ניסיון מיוחד בכניסת שבת, בערב שבת אחרי צהריים, בכניסת שבת, להתרגז, לכעוס. אז מי שיודע את זה, צריך להיות חכם, לברוח מזה, להיזהר דווקא בזמנים האלו, להיות יותר סובלני, יותר נוח לבריאות. ואז יזכה שהוא יקבל את התוספות הקדושות בלי שהם יברחו ממנו. זה לא קל, הניסיון של כעס הוא מאוד קשה. כי באמת, הרבה פעמים, בני אדם עושים עוולות שבאמת לא קל לא לכעוס עליהם. אבל אדם צריך להתחזק, לדעת הכל זה רק מה שמתברך. יש פסוק במשלי, נוצר פיו, שומר נפשו. פוסק שפתיו, מחיתה לו. אומר הגרא, שהכוונה, שאם אדם זהיר לא לכעוס, אז הוא שומר את הנפש, היא לא תברח לו. אבל אם אדם בקלות מדבר דברים של כעס, אז הנשמה עלולה לברוח ממנו. אז זה הכוונה של פסוק, נוצר פיו, שהוא שומר את עצמו לדבר דברים של כעס, שומר נפשו, פוסק שפתיו, מחיתה לו. אז יש דבר מאוד מעניין, יש בפסוק הזה ראשי תיבות פעמיים של המילה נפש. זה המקום היחידי בכל התנ"ך שיש פעמיים בפסוק אחד ראשי תיבות פעמיים את המילה נפש. אז זה מרמז, כתוב בספר נפלאות מתורתך כמדומני, שזה מרמז על הדבר הזה, על החלפה של נפש בנפש, שחס וחלילה עלו לקוחות רע רוצים על ידי זה, לקחת לעשות החלפה, רחמנא ליצלן. אז אדם צריך להיזהר מזה מאוד, ואם נכשל, מהר מהר לחזור את זה בתשובה. כתוב בלשם תשובה והחלמה, שגם על זה מועיל תשובה. אבל אומר, לפעמים זה כל כך חזק, הכעס חזק, שאז לחזור את זה בתשובה, צריך ממש לעשות תשובה חזקה מאוד מאוד. השם יעזור שנזכה כולנו לשאול נפלות ובהברכה בכל העניינים, ושנזכה לקבל את הפסח בקשות ובהידור, בשמחה וטוב לבב, מתוך עזרה לזולת, מתוך שמירת המצוות היטב היטב. אמן כן יהי רצון.